אני יושב, אוטו קטן, אני יושב על הגג של האוטו.
בנסיעה?
בנסיעה. קראו לי המרגל, הישראלי, ישראלי ספי. אמרתי, אני חייב לראות את האולפן של זאוטרופ, של קופולה. תשמע, זה הייתה סצנה לא נעימה. ממש לא נעימה.
וואו. היה טייק שני?
לא זוכר.
אתם עוד
לסמצם.
מה המצב? ברוכים הבאים ל... עוד פרק של רעש הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע שמקליטי השטח הגדולים בארץ עשו, מתחילת קריירה ועד למקום שבו היום. והיום אנחנו נפגשים עם מקליט שהשם שלו הוזכר כאן כמה פעמים, כמנטור של מספר מקליטים, ושומעים על העבודה שלו לאורך השנים בארץ ובחול. מהעבודה על פרויקטים אייקונים, כמו זהו זה ומאחורי הסורגים 2, ועד לסטים של הבמאי האגדי בריאן דה פלמה. האורח שלי היום לקח חלק בכמה הפרויקטים המשמעותיים ביותר בחברה הישראלית, ואפילו עבד הסרטים שעוסקים בנושאים רגישים מאוד לחברה שלנו, שנגנזו בגלל שלגופים מסוימים היה אינטרס שלא יראו אור יום. דני מטלון, מה שלומך?
בסדר, תודה.
אז כמו תמיד, אנחנו מציבים פה עם הצבה תחתונה של מיקרופונים, אני כרגיל עובד עם ה-Rode NTG5 שלי, בוא ספר לי עם מה אנחנו שומעים אותך היום, וסקירה של הקריירה שלך בקצרה, ככה נקרא לזה.
טוב, אנחנו פה עובדים עם ה-416, מיקרופון של סנאייזר מאוד ותיק, והאמת היא שבזמנו, אני חושב שזה היה בשנות ה-70 המאוחרות, לקראת ה-80, הבאנו אותו מגרמניה, דרך אורוגוואי.
אוקיי, אז אני אשמח שתרוץ איתי על על הקריירה שלך לאורך השנים, איך תגרת על המקצוע ודברים כגון.
בהכנה שלי לפודקאסט היום עברתי על הקריירה שלי שבפועל מתחילה כילד, אבל בוא נדבר על הקריירה המקצועית שמתחילה ב-76 עם המעבר לניו יורק ללמוד קולנוע. 82 אני חוזר לארץ עד כמעט שנות ה-2000. לסאונד, איך הגעתי לסאונד זה באמת סיפור מאוד מאוד מעניין. אני כילד מאוד אהבתי מוזיקה, אני זוכר שהיינו בצפת, כילד שנות ה-60, היינו באיזה צימר מה שנקרא, ומישהו ניגן מוזיקה של בח, וממש נגנבתי על זה. זה מצד אחד אהבה למוזיקה. מילדות, התעניינות באלקטרוניקה וחשמל מאוד מאוד חזקה, ובערך מגיל 10 בערך צילום. איך הגעתי לצילום? אני לא יודע, אבא שלי גם כן צילם, הייתה לי מטפלת לוטה שהייתה גרמניה, והיא הייתה מצלמת את כל התינוקות שהיא טיפלה בהם. זה משהו ש... it runs in the family. וככה הגעתי, לצילום, מגיל מאוד מאוד צעיר. ובמשך כל הילדות עסקתי בחשמל, באלקטרוניקה, למדתי פה, למדתי שם, התאהבתי בסאונד. אני זוכר פעם שהתאהבתי בטייפ רקורדרים. משהו מסתובב כזה ומקליט, היום זה כבר לא קיים יותר כמעט. הגיע אלינו הביתה, אני חושב שזה היה זאב ענר לראיין את אבא שלי, הוא הגיע עם איזה נגרה, כנראה ישנה, להקליט את אבא שלי. פשוט התאהבתי במכשירי הקלטה, ובאמת עם הבר מצווה, בגיל 13 קניתי את הפיליפס הראשון שלי, בטייפ סלילים, והתחלתי להקליט מהרדיו. נלך אחורה לשנת 67, מלחמת ששת הימים. איך מקליטים? אתה לוקח מיקרופון, שם אותו ליד הרמקול ומקליט. אבל משהו בטכנולוגיה הזאת אמר לי, משהו פה לא מסתדר לי, איכות הסאונד לא טובה, אני רוצה להבין איך אני מקליט על באמת. ואז חקרתי את זה, לא היה אז אינטרנט כמובן, בטח לא כמו שהיום. ומישהו אמר לי, אתה צריך להתחבר לפוטנציומטר, ולעשות יציאה של הסאונד ולהקליט ישירות. וזה מה שעשיתי, זה באמת שיפר את ההקלטה.
רגע, איבדתי אותך, אני רוצה, אתה נגעת פה בנקודה ממש מעניינת. איך הקליטו דברים ב-60s, פיזית? מה הייתה, אתה היית מתחבר פה של איזשהו טייפ ריקורדר? מה היה כאילו?
אני כילד נורא, עד היום אני מאוד אוהב רדיו. אז יש לי טייפ. אז עכשיו, אני לא שר, אז מה אני אקליט? אני אקליט מהרדיו, ובאמת זכור לי גם שיורם ארבל, השדר, היום הוא שדר ספורט, מכריז על פריצת מלחמת ששת הימים, ואני יושב עם הטייפ ומקליט את זה. אבל באותם ימים ניסיתי להבין שלהקליט עם מיקרופון שמול הרמקול זה לא טוב, אלא צריך להתחבר ישירות, מה שנקרא line out. למי היה אז ברדיו line out? אין חיה כזאת, אז לא היה. היום יש, סוג של. אז הסבירו לי אלקטרונאים שאתה צריך להתחבר לפוטנציומטר, לצאת דרך הווליום, אתה יוצא עם שני קבלים ומתחבר למכשיר הקלטה, וזה מה שעשיתי. אחרי זה הפיליפס הזה כבר היה די מיושן, קניתי הקאי, מכשיר שעומד עם סלילים, וגם איתו, הקלטתי די הרבה, בעיקר מהרדיו, שירים, ואז גם התחלנו להקליט תקליטים. היה לי סידור דרך חנות לתקליטים באלם ב-94 בתל אביב, היה לי סידור איתם שהייתי משאיל מהם תקליט, בא הביתה, שם את המחט, מקליט את השיר ומחזיר את התקליט, מקליט את התקליט ומחזיר אותו לחנות. זה היה סידור כזה בגלל שהיה שם המשרד של אבא שלי, ואפשרו לי לעשות את הדבר הזה. במקביל, באותם שנים יצא גם הטייפ קסטות הראשון, אז יש לי חבר נחום מוכיח, ולמדנו יחד בכיתה, בשישית, חמישית, שישית, ואז התחיל טרנד של חידונים מוזיקליים. אתה משמיע קליפ או קטע של 30 שניות של שיר, ואתה נותן לקהל לזהות איזה שיר זה.
זה מה שהיה כוכב נולד כאילו לפני שזה היה ריאליטי כאילו.
בדיוק. אז היינו מפיקים טייפ קסטות כזה קטן, קסטה, באים לכיתה ומשמיעים את זה לתלמידים ואומרים, עכשיו תנחשו, היו גם איזה פטנטים כאלה שאלו, לוקחים שיר והופכים אותו. לך תזהה אותו שוב בהיפוך. לא היה תוכנות שעושות את זה, היית עושה את זה פיזי. זה מה שהיינו עושים אז.
אוקיי, מצחיק. אני אשמח להתכוונן איתך לאיך הגעת לתחום, לעבודה.
Okay.
של מקליט שטח, ואני דווקא אשמח, הייתי שמח, אתה זרקת משהו בהתחלה שאני אשמח לחזור אליו, אתה דיברת על זה שעברת לניו יורק ללמוד ב-NYU,
כן.
אז אני אשמח שתרוץ איתי על תחילת ימיך בקולנוע, נקרא לזה ככה.
דבר ראשון, את השירות הצבאי שלי עשיתי במודיעין, הייתי על חוטן, אז העבודה עם אוזניות הייתה כבר הרבה 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 לפני שאני הייתי סאונדמן בסרטים.
זה כבר תמוע בך מראש.
בדיוק, עם אוזניות. זה דבר אחד. דבר שני, בשנות ה-70, כבר הבנתי שסאונד נורא נורא מעניין אותי, אבל לא ידעתי על קולנוע אז. סאונד נורא עניין אותי, ורציתי לעבוד באולפני הקלטה. והצלחתי דרך אמא שלי להשיג קשר לאולפני טריטון. אולפני טריטון אז היו ליד מה שהיה פעם קולנוע מוגרבי בתל אביב, אני חוב אידלסון או משהו, לא זכור, ובאמת הגענו לשם, אבל הייתי אז בזמן לימודים, צבא, זה לא הסתייע, ובאמת אחרי שהשתחררתי מצה"ל ב-75, הייתה לי תקופה מסוימת שהייתי חופשי לדרכי, הגענו לטריטון, טריטון היו אז כבר בכיכר המדינה, ואז הם קיבלו אותי לכאורה בתור עוזר טכנאי כזה בלי כסף, עם סשנים של כברת, תמוז, ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, הייתי בסשנים שלהם, שזה אופרה אחרת, באמת היה מרתק, ואז החלטתי שאני רוצה ללמוד קולנוע. איך הגעתי לקולנוע? זה גם כן סיפור מעניין. בזמן, לקראת השחרור מהצבא, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי. ידעתי שאני אוהב קולנוע, אוהב סאונד, אוהב זה, אבל לא היה לי את החיבור בראש. ואז הלכתי למבחני התאמה מקצועית, ואחר סשן של 3 ימים של מבחנים, כתיבה, אמרו לי שני דברים, שאני יודע לכתוב, אני כותב לא רע, ואני צריך ללמוד קולנוע. וזה הייתה ההתחלה של הכיוון של קולנוע. ואז, באותם שנים, של 74-75, החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, שזה היה החוג הראשון לקולנוע בארץ, היה בראשית דרכו. אז אמרתי, אני רוצה ללמוד מפי הסוס. איפה זה? בארצות הברית. אז זה או קליפורניה או ניו יורק. אז קיבלו אותי לכמה מקומות שלא היו ריאליים, וקיבלו אותי ל-NYU, בית ספר לקולנוע, מה שנקרא היום Tisch School of the Arts. ינואר 76, אני טס לארצות הברית, ומתחיל ללמוד ב-NYU קולנוע וטלוויזיה. סאונד הגיע by default, אחר כך.
אוקיי, אז אני רוצה להמשיך את הזווית של NYU מאוד, כן. אבל זה באמת השאלה, זה כזה, אתה קיבלת אישרור מהמדינה של כזה, אתה צריך להיות קולנוען, כן. אמרו לך, כאילו, זה, חותמת ממשלתית, אתה צריך לעשות קולנוע. איך התגעגעת לסאונד באמת? מה דווקא, כאילו, אתה ציינת מוזיקה וכאלה.
אוקיי, זה באמת מעניין, מכיוון שבקולנוע יש כל מיני תפקידים, המרכזי שבהם זה במאי, צלם, עוזר במאי, תסריטאי וכו', וסאונד זה כזה דבר, אתה יודע, שחייבים אותו. מה שאותי הדליק, דבר שונה, אהבה למוזיקה ולקולנוע וכל הדברים האלה בצילום, אבל מה שאותי הדליק באופן מיוחד היה התגובה המיידית. היום שאתה מצלם בווידאו, אז אתה רואה את התוצאות לכאורה במיידית. בצילום, באותם שנים צילמו בפילים. אתה מצלם, שולח את זה לפיתוח בלילה, מקבל את זה למחרת, רואה רשז, רואה דייליז. אבל בסאונד אני יכול מיידית לתקן את עצמי אם שגיתי. וזה מה שנורא נורא אהבתי, שאני יכול תוך כדי עבודה לתקן את עצמי אם יש שגיאות, אם יש תקלות. וככה נדלקתי על סאונד, ובאמת גם התחלתי להקליט סרטים. בזמן האוניברסיטה, ואנשים ראו כי טוב, וזה מצא חן בעיניי, ונהייתי אחד מהמומחים בסאונד באותם שנים.
אוקיי, okay. אז אהבתי ממש את הסגווי הזה, אז בואו באמת נחזור אם ככה ל-NYU. כאילו okay. שוב, אז מדובר על שנת 76 אמרנו?
מ-76 עד 79.
76, 79.
ארבע שנים, סיימתי בערך בשלוש שנים.
אוקיי. Okay. אז אתה יודע מה ממש מעניין אותי, אם אתה יכול, קודם כל, לתאר לי את רוח התקופה, כי 76 עד 79 זה כאילו כל הגל של ניו הוליווד, של סקורסזה, קופולה, לוקאס, כל היצירות כאילו, זה בדיוק אחרי הסנדק, זה בדיוק אחרי סטאר וורס, כאילו האפיסוד 4, טכנית, זה בדיוק כאילו בתקופה של אפוקליפס נאו, אחד מהטופ שלוש שלי,
זה בדיוק העניין הזה. תראה, זה מעניין בגלל שכשאתה מסתכל על זה היום, בדיעבד, ואתה רואה את התקופה הזאת, אתה יכול לנתח אותה, ושאתה חי את התקופה הזאת, אתה לא יודע, אתה לא יודע בדיוק שזה הולך להיות וואו כמה שנים אחר כך.
אבל לא הרגשתם את זה וואו באותו הרגע שכאילו כזה...
לא, הוואו שאני הרגשתי, ולכן גם רציתי להגיע להוליווד באותה תקופה, מה שבסוף קרה, זה שהתחילו לצאת כל הסרטים עם דולבי סטריאו, שהיום כמובן זה...
אטמוס.
אטמוס, כולם מכירים דולבי, אבל בתקופה הזו זה היה חדשני. וכשהתחלתי את NYU, אז מההתחלה התחלתי להקליט, והסרט הראשון שהיה, זה סרט שקיים, שהוא נמצא, אפשר לראות אותו היום ביוטיוב, זה נקרא, סרט שנקרא קוני איילנד, זה סרט דוקומנטרי על קוני איילנד, שזה אזור של שעשועים כמו לונה פארק בניו יורק.
זהו, זה על מזח כזה שם.
כן, כן. אז זה היה הסרט הראשון שהקלטתי, ובאמת, בכל התקופה שהייתי ב-NYU, שזה מ-76 עד 79, מעבר לתקופה של הוליווד, אני מדבר על התקופה שלי כתלמיד באוניברסיטה, הקלטתי כמה סרטים מבחינתיים מעניינים. דבר ראשון, השותף שלי הדירה היה אז רוני ניניו, הבמאי, ורוני באותם שנים הפיק וביים שני סרטים קצרים, סרט אחד דרמטי וסרט אחד דוקומנטרי, שאת שניהם אני הקלטתי. הסרט השני קראו לו מיקשינה, שזה סרט דוקומנטרי על פסנתרנית רוסיה, ש... היסטוריה ארוכה שלה, אבל לא משנה, וזה סרט שהקלטנו אותו. ואחד הדברים המעניינים שקשור לציוד, היה המיקרופון שבו השתמשנו. מכיוון שהיא פסנתרנית, באותם שנים הייתי הולך ל-Audio Engineering Society, שזה, לא יודע אם שמעת על זה.
כן, AES, בטח.
AES. ובאחד מהאירועים של AES, נתקלתי בבחור בשם דיוויד אנדריוז, שפיתח מיקרופון בשם PZM, Pressure Zone Microphone. שאני מניח שאתה יודע, אתה יודע על מה מדובר.
זה, האמת שרביד, לצורך העניין, הוא דיבר על זה, שזה
כן.
זה מיקרופוני שנגיד בטירונות, הוא ישתמש בהם הרבה, הוא ישתמש בהם לכל מיני ישיבות מגד.
יש, יש לי כאן תמונה, אני כרגע לא אשלוף אותה לצורך הצילום, אבל יכול להיות שנוכל להשתמש בה אחר כך, של PZM, הפרוטוטייפ, שאני קיבלתי בהשאלה, מאותו דיוויד אנדריוז, קיבלתי ממנו מיקרופון בהשאלה, לימים המיקרופון הזה פותח כמיקרופון מקצועי. ועם המיקרופון הזה, ויש לזה גם סיפור אחר כך בהוליווד, ומהמיקרופון הזה הקלטנו את הפסנתר של גברת מקשינה בסרט. בנוסף לזה, באותם ימים גם התחלתי להתאהב בעריכת סאונד, שזה בכלל מבחינתי נקודה מאוד מאוד חשובה, זה עריכת סאונד, שגם קרה כשחזרתי, ב-82 כשחזרתי לארץ, התחלתי לנסות להיכנס לעריכת סאונד. ובאמת, באותם שנים, היה לי איזה סיפור עם נחמד עם איזה בחור בשם אלכס, לימים הוא נהיה הצלם של גברת מייזלז המופלאה, בחור רוסי יהודי, ואיזה ערב אחד, זה היה 8 בדצמבר, אני נוסע איתו לצפון מנהטן, לעשות לו עריכת סאונד של משהו, ובסביבות 12 בלילה אנחנו הולכים לאכול משהו באיזה דיינרס, ואנחנו שומעים שמנגנים את המוזיקה של הביטלס. 12 בלילה, דיינר במנהטן, מה הסיפור עם הביטלס? זה אותו לילה שבו נרצח ג'ון לנון. ובדרך חזרה, באוטובוס, אני רואה את הקהל מתאגד סביב הדקוטה האוס, איפה שג'ון לנון היה גר, שם הוא נרצח כאן. זה באיזשהו מקום הייתה טראומה מאוד גדולה. זה בערך סיים את הקריירה שלי ב-NYU, והסיום האמיתי היה כשהתקבלתי לעבוד בסרט של בריאן דה פלמה, Dress to Kill. לא בסאונד, אלא בתור עוזר הפקה.
אוקיי, אני אשמח, אני רוצה לשמוע על זה.
אוקיי.
אני אשמח רגע להבין מה באמת היה, זה היה בשנת 80.
משהו כזה, כן.
זהו. אז בוא, אז באמת אני אשמח שתתאר לי, קודם כל, איך בכלל עשית, כאילו, כי זה צולם בקליפורניה?
לא. לא, זה צולם בניו יורק.
זה עדיין ניו יורק.
Dress to Kill, לבוש לרצח? לא, זה צולם בניו יורק ובפילדלפיה. יש שם סצנה בסרט, אם אתה מכיר אותו, שהבחור הולך למוזיאון.
זה מייקל קיין, נכון?
לא, מייקל קיין היה הפסיכיאטר. הבחור, יש שם קטע עם אנג'י דיקנסון, שהולכת לראות את תערוכת תמונות, כאילו בניו יורק, אבל בפועל זה צולם בפילדלפיה. ואז יש את כל הסיפור עם איזה בחור שנכנסת איתו למונית, וקורה מה שקורה במונית. אז עכשיו, אני הייתי עוזר הפקה, אני הייתי על הסט. הסט צולם במה שהיה באיזה בית חרושת לקרח או משהו במנהטן, ואני הייתי עוזר הפקה. עכשיו, לא היה לי קשר ישיר עם הסאונדמן או הבומן של הסרט. עשיתי שליחויות, החבר'ה התעצבנו עליי, ניקיתי את השירותים, קראו לי, שזה בכלל היה, קראו לי המרגל הישראלי, Israeli spy. כתבו על השירותים, כתבו דני, the Israeli spy.
למה? כאילו...
בגלל שהם חשבו שאני שפיון של ההפקה. אני הייתי עובד שם עם כל אנשי האיגוד.
אוקיי.
והם חשבו שאני מרגל לכם, ומדווח להפקה.
זה היה סרט של אייצי או שלא? כאילו...
לא, מה, זה היה סרט איגוד פרסה.
אוקיי.
האיגוד הרציני.
אז למה טענו ש... כאילו, למה שהאנטגוניזם הזה בכלל יהיה קיים? אני מנסה להבין כאילו את הלך רוח.
לא, הם ידעו שאני ישראלי.
אוקיי.
כאילו שאני מדווח להם. העניין הוא שאנחנו יודעים את זה היום, שלגריפים, שזה החבר'ה האיטלקים, הג'ברים הרציניים, היה להם כזה מין, כזה בוטקה כזה קטנה עם אלכוהול, הם היו פשוט כנראה שותים. והיה שם איזה חשמלאי, שאחרי זה נודע לי שהוא היה גם משתקר. אני לא יודע, כנראה שהם חשבו שאני מרגל אחרים, ומדווח להפקה עליהם. אז הם כתבו Israeli spy. חוץ מזה שבאותם שנים, שחת שנות ה-80, המוסד הישראלי נהיה מאוד פופולרי. וחיברו את זה איתי.
הבנתי.
ואפילו, והיה לי ווקי-טוקי, שזה בכלל היה סצנה, ואני עומד על הסט כדי ללמוד, ויש שם הסצנה של המקלחת, סצנה מאוד ידועה, עם אנג'י דיקלסון בתוך המקלחת, וזה כאילו dream sequence, ופשוט צריכים לסגור את הווקי-טוקי, אני לא הייתי אף פעם עוזר הפקה, זה הפעם שעשיתי את זה, צריך לסגור את הווקי-טוקי, ולא סגרתי אותו. אז באמצע הטייק, הווקי-טוקי התחיל לדבר, ואז הרסתי להם את הטייק, שזה כאילו...
וואו.
אז הם גנבו לי את הווקי-טוקי, שזה רק $1,000.
וואו, אוקיי.
טוב, זה הייתה הפריצה שלי להוליווד, ויש לי גם סקרין קרדיט, אז אתה יכול להסתכל, אנחנו אולי נשתמש בזה אחר כך.
הבנתי, ואני רק רוצה לוודא, אתה לא סוכן מוסד.
לא.
אוקיי, יש לנו את זה און רקורד.
און רקורד, לצערי לא.
אוקיי.
וב-81, משהו כזה, אחרי שחזרתי מאורוגוואי, טסתי לקליפורניה, והתקבלתי להשתלמות בסאונד בקולומביה פיקצ'רס, כשהסרט הראשון היה הסרט אני, שמבוסס על המחזה הידוע. וצרפו אותי לצוות סאונד. הסאונדמן היה אז ג'ינו קנטמסה, שהוא לימים קיבל אוסקר על Close Encounters של ספילברג, והיה אחד מטובי וידועי הסאונדמנים בהוליווד, באמת, באמת. וזה הייתי צמוד אליו במשך כל מה שנשאר, בגלל שהגעתי אולי תוך כדי צילומים, אז מה שנותר מההפקה נצמדתי אליו. זה סרט עם הרבה מוזיקה, עם פלייבקים, באמת היה באמת עבודה ממש מדהימה, רק לראות איך האנשים האלה עובדים, על סטים הוליוודים לצורך, אתה יודע, פשוט ענקיים, כן? עם פלייבקים אמיתיים וכו'. וזהו, ואז הסתיימה ההפקה, ולקולומביה פיקצ'רס הייתה להם תוכנית מובנית עבורי, פחות או יותר, והם שילבו אותי עם חברת עריכת הסאונד והתמונה, או עריכת הסאונד של הסרט של אני. והתחלתי לעבוד, לחברה קראו אז ברברנק אדיטוריאל, אם אני לא טועה, שהם התמחו בעריכת סאונד לסרטים. עבדתי שם, את המשכורת קיבלתי מקולומביה פיקצ'ר, זה $250 לשבוע, ועבדתי על העריכת סאונד של הסרט, לא ממש ערכתי סאונד בגלל שאיגודים מקצועיים, אני סך הכל מתלמד וזה, אבל נתנו לי דברים אמיתיים לעשות, כמו לחפש סאונדים, אפקטים של סאונד בספרייה, נצמדתי לפוליז, אלה שמקליטים את כל הצעדים וכל זה, לראות איך הם עושים את זה, זה היה שיעור מאלף. ואחד הדברים היותר משמעותיים, לפחות מבחינתי, באותה תקופה, זה שהם היו צריכים להקליט אפקטים לסרט. ואז באתי להם עם הרעיון הגאוני של ה-PZM. נותנים לתלמיד ישראלי מישראל, בוגר קולנוע, להציע להם איך להקליט אפקטים, כאילו מי אני שאני מציע להם, וזה מה שקרה בפועל. אמרתי להם, יש מיקרופון שנקרא PZM, לוקחים שני PZMים, אם אנחנו רוצים להקליט בסטריאו, לוקחים שני PZMים, מדביקים אותם, אנחנו נראה תמונות אולי בהמשך, שיש לי זה מתועד, לוקחים שני PZMים, מדביקים אותם לפלקסיגלס, בלוח שקוף, מחברים לנגרה סטריאופונית, אז לא היה דאטים, היה נגרה סטריאופונית, ומקליטים את האפקטים. עכשיו, בסרט יש מכוניות עתיקות נוסעות, יש הליקופטר כזה, של פעם כזה מיוחד, אז טסנו עם מטוס דו-מנועי כזה, טסנו לאלמיראז' לייק. אלמיראז' לייק זה אגם מלח מעבר לקליפורניה. טסנו עם מטוס, נחתנו. הם הביאו ג'יירוקופטר. ג'יירוקופטר זה סוג של הליקופטר כזה עם מנוע מאחור, והקלטנו אותו. עם ה-PZM הזה, בסטריאו. אחרי זה נהיה גם סיפור עם העורכת סאונד, שהיא חשבה שנשמע כמו טוסטוס, והיו שם בלגנים. הסתיימה עריכת סאונד, שאותי עריכת סאונד אז עניינה באופן הכי מדהים שיש. הצלחתי להשתחל למיקס של הסרט, של אני. המיקס, עשו אותו באולם מיקס ענק ב-MGM, אז הייתי מתפלח למיקס. יום אחד חניתי בחניון של המנכ״לים, הם לא אהבו את זה, שמו לי פתק על האוטו. זהו, זה פחות או יותר התקופה הזאת.
אוקיי, ואחרי הסרט הזה, כאילו, כמו שאמרנו, זה הייתה ההשתלמות שלך שם בקליפורניה.
אחרי שסיימתי עם עריכת הסאונד של הסרט אני, הם צרפו אותי לחברה שעוסקת ב עריכת פרסומות הטלוויזיה. הם צרפו אותי לחברה שעוסקת בעריכת פרסומות הטלוויזיה, שזה היו חבר'ה שהיו מבחינתי טופ. ממש היינו בפסח האחרון, שממש לפני שנה היינו בקליפורניה, פגשתי את אחד הבוסים שם בחברה, שהוא כבר לא בסרטים יותר. זו הייתה התנסות איתם פשוט נהדרת. נתנו לי יד חופשית לעשות, נתנו לי גם לערוך, להקליט. בניתי להם פאצ' ביי, לא ידעו מה זה, פאצ' ביי שיכול לקשר בין, מה שבכל אולפן יש פאצ' ביי, שאתה מחליף פאצ'ים של מקורות סאונד וכו', ומכשירי הקלטה. בניתי להם פאצ' ביי. היה ממש מאוד מאוד מעניין.
אוקיי.
וב-82 חזרתי לארץ.
אוקיי. אז אם ככה באמת, למה לא נשארת לעבוד שם?
דבר ראשון, מלכתחילה רציתי לחזור לארץ, רציתי להשפיע, שם שזה נשמע אולי ציוני היום, אבל באמת רציתי באמת לחזור לארץ ובאמת להיות פקטור בסאונד. חשבתי שיש לי מה להביא. רציתי גם להביא עריכת סאונד ומיקס, שבאותם שנים המיקס בארץ היה על הפנים, המקום היחיד שעשו מיקס בארץ היה באולפני ברקי בגבעתיים. ובאותם שנים זה היה הטרנזישן של מעבר למולטיטרק. ועריכת סאונד נעשתה אז רגיל, אבל את המיקס הם היו, התחילו לעשות אז עם 24 ערוצים, שהיו מחוברים לדאברים ולקונסולה. וזה היה וחשבתי שזה יהיה נכון להביא לארץ השיטה הזאת, אבל לא היה לי את הבקראונד הכלכלי לזה, ולא היה לי את הדרייב, הייתי צריך להתפרנס גם, לא היה לי את הדרייב באמת להרים פרויקט עסקי, מהסוג הזה שלימים, ישראל דוד, שכבר לא איתנו, שהוא היה סאונדמן ממש מדהים, ובאמת הקים גם אולפן מיקס מאוד מאוד משוכלל בארץ באותם ימים, אחרי 82, אז הוא עשה את זה, ואני כאילו, זה היה חלום שלא, לא, מבחינה הזאת לא התגשם. זהו, אז עריכת סאונד מבחינתי הייתה תמיד נושא מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, אז אני אשמח רגע להתמקד בכמה דברים. קודם כל, כמו שאמרת, אתה הסיבה שחזרת לארץ, זה כי אתה האמנת שיש מה לעשות, נקרא לזה, בסצנה הישראלית.
כן.
בנוף הישראלי.
וגם להשיג ויזת עבודה, דרש עוד השקעות של דולרים.
הבנתי.
זה לא משהו פשוט רציתי לחזור לארץ, היה לי חשוב.
הבנתי. אוקיי, אז נתחיל בזה. מה המעבר, נראה לי, בין הסטים ההוליוודים, כמו שתיארת את זה קודם, שהם מאוד טייט, מאוד מסודרים, כאילו, סבבה, יש איזה, כאילו, גריפים שמחזיקים בקבוק של אניזט בתוך איזשהו ליקר קבינט, אבל עדיין, הכל מסודר.
כן.
ואז אתה חוזר לארץ, ומה?
82 חזרתי לארץ, ואז אמרו לי, יש לי חברים שכבר עבדו בתעשייה ועבדו בטלוויזיה, ואמרו לי, יש הטלוויזיה החינוכית, שאני קורא לה לימודיזיה. ואפשר להגיד לזכותה של הטלוויזיה החינוכית, שכבר לא יודע איך היא קיימת היום בצורה זו או אחרת, עם האולפנים שלה ליד האוניברסיטה.
זה היום היא תחת כאן.
כן. אבל היו להם אולפנים מאוד משוכללים כבר אז. מבחינתי זה היה בית ספר האמיתי. בגלל שפה נכנסתי כבר למסלול של עבודה ממש מקצועית, עם אנשים שיש להם הרבה מאוד ניסיון בסאונד, מה שלי לא היה. והתחלתי לעבוד בהפקות של זה או זה, ערב חדש. אז נגיד בהפקות של זה או זה, אז אתה משמש כבומן, אתה משמש כמקליט, יש לך עוזר, אתה עוזר, או הפקות של ערב חדש, שבהם היינו יוצאים לצילומי מגזינים כאלה של בין בערב חדש, זה כמו של רפי רשף ב5 היום. אז אותו דבר הוא עשה אז בטלוויזיה החינוכית, היה לו מגזין, והמגזין הזה הוא היה מראיין אנשים, וגם היו יוצאים צוותים ומצלמים כתבה, נגיד על אלוברה בעין יהב. אז היינו בעין יהב, עשינו כתבה על אלוברה. או על הספירולינה בעין יהב. או דברים מהסוג הזה. וזהו זה. בעיקר בצילומים עם יצק, עם שלמה ברבא. וזה היה, זה באמת היה הבית ספר האמיתי.
אוקיי.
מבחינתי.
אוקיי, אז אתה נגעת בנקודה שמאוד רציתי לדבר עליה.
אוקיי.
זהו זה. סדרה שאני חושב שלהגדיר אותה כנכס צאן ברזל ישראלי זה להקטין אותה. זה כאילו, זאת הרמת המשמעות שלה בארץ. אם אתה אומר שאתה מ-82, אז אתה ממש מההתחלה של הדבר הזה.
כן, היא התחילה קצת לפני זה, אבל זה באמת היה במיץ של זהו זה, שזה היה התוכנית הזאת. ובאמת עבדתי שם כמה פינות, כמו נוח רב מוח עם ספי ריבלין ו... שולחן, ועבדתי עם שלמה ברבא ביצק, שעד היום הקטעים האלה הם פשוט יצק במקווה ישראל, מאכיל את החמור עם גלידה, כל מיני דברים באמת, באמת הזויים.
כל מיני, בבובה למיניהם.
כן, בדיוק, כן.
אז מה באמת, קודם כל, מה הייתה האווירה בזהו זה באותם השנים? כאילו, שוב.
תראה, אני יודע מה עבר עליי. אני יודע דבר, מה שלי היה קשה שם, מגיע בן אדם מארצות הברית, מדבר חצי אנגלית, מדבר מונחים אנגלים, כאילו אולי מבטא אמריקאי כזה. נתקל בחבר'ה ישראלים בחדר אוכל בלימודית, והם מדברים על המשכורת שלהם, דברים שכאילו... זה היה לי מוזר והיה לי גם קשה, ובין היתר, אני זוכר שאני עומד בקונטרול רום בסאונד, עם הסאונדמן, עם בני ברוך, ואני למדתי הרי טלוויזיה, למדתי בימוי טלוויזיה, ואני, הטיימינג של הבימוי שלהם היה כאילו לא אולי אמריקאי בסטייל, אז אני כל הזמן עושה טייק וואן, טייק טו, כאילו אני, אומר לי הסאונדמן, אתה רוצה לביים, תעבור מעבר לסופית ותביים את זה אתה. אבל זה כל האנקדוטות, אבל כאילו העבודה בזהו, זה הייתה מאוד מעניינת, עבדתי שם כמה שנים. אבל השאיפה האמיתית הייתה להגיע לסרטי קולנוע אמיתיים. טלוויזיה זה נחמד, אבל...
אוקיי, אז אתה יודע, זה מעניין, כי כאילו גם זה עלה ברעיון עם אלי טרגן, שבאותה תקופה, באותם זמנים, היום זה משתנה, אבל התפיסה הייתה שקולנוע הוא איזשהו מדיום נעלה, וטלוויזיה איזשהו מדיום יותר נחות. זאת הייתה סוג של התפיסה פעם, לפעמים שאני הבנתי לפחות.
מדוע?
זה לא משהו שהרגישו, בגלל שטלוויזיה זה גם פורם פקטור יותר קטן, זה גם יותר נגיש, והרעיון של, שוב, ממה שאני מבין, שבגלל שקולנוע זה לא דבר שאתה יכול לקבל בבית שלך, ואתה חייב באופן אקטיבי לצאת החוצה, אז אתה חושב שהוא יותר גדול, שהוא יותר מעניין. אתה הרי בעצמך אמרת שמה שעניין אותך זה לעשות קולנוע.
כן.
אז אין כאילו איזושהי אמת במחשבה שהמדיום של טלוויזיה, לפחות באותם זמנים...
לא, אני לא חשבתי על זה בצורה הזאת, מכיוון שבאותה תקופה נתנו לי להקליט, הקלטתי לפחות סרט אחד, סרט חינוכי, שצילמנו אותו בדפוס של על המשמר, שכבר לא קיים. קיבלתי גישה להקליט סרטים שם, שזה היה מאוד חשוב, אבל השאיפה הייתה כמובן, לא שראיתי טלוויזיה כנחותה, ממש לא. עכשיו אנחנו היום יודעים שטלוויזיה, יש היום סדרות מדהימות שהן מעלו מעבר לקולנוע. לא חשבתי ככה. ובאמת, באותה תקופה כבר התחלתי לעשות את הצעדים לקראת המעבר, מעבר לסרטי קולנוע. אחד הניסיונות היה להכיר סטודנטים, לעבוד איתם. אני לא יודע איך הרעיון הזה בכלל בא לי, אבל כנראה, או שאמרו לי, או שזה היה איזה... פיתוח שלי לעבוד עם סטודנטים, שאתה משקיע בהם, וזה באמת לימים, זה הוכיח את עצמו בכמה מובנים, להשקיע בסטודנטים האלה, שאתה עובד איתם בחינם, לכאורה. וגם באותה תקופה, יש לי חבר, שי מעלל, שכבר באותם שנים כבר היה בישראל, וכבר התחיל להקליט סרטי קולנוע, אז הוא חיבר אותי לדור נרן, ובאמת הפריצה הגדולה שלי לעולם הקולנוע הישראלי היה דרך דורון ערן בתור בומן בכמה סרטים שדורון ביים, ששי הקליט. וזה הייתה למעשה פריצת הדרך מבחינת, אחד הסרטים קראו לו פלאש, עם עמוס לביא וניצה שאול, שדורון ביים, זה אני חושב שהיה הסרט הראשון שלו. הייתי שם בומן, ותמיד הייתי ככה רב עם דורון, בגלל שהוא עומד בנקודה הכי טובה, שגם הבומן צריך לעמוד בה, זה הכל חדרים צפופים, ואתה כאילו מתחכך איתו. וככה התחלתי לעבוד בסרטים. אז עשיתי שני סרטים בתור בומן. היה את פלאש והיה את סוף שבוע פרוע, או סוף שבוע מטורף קראו לזה, אני חושב, במאגר זה מופיע, של אילן מושנזון. סרט צולם במלון השרון בהרצליה. ושם הייתי גם כן בומן.
אתה יודע, אני אשמח את האמת לגעת איתך בנקודה שאני לא יודע אם יש לך מידע על נושא, אז אני אשמח להבין. בשנות ה-80 וה-90, אלה שנים שהיו המון קו-פרודוקציות בישראל. אנחנו מכירים את זה, אתה יודע, נגיד, אחד הדברים שידוע לי זה רמבו 3 לצורך העניין, שהקליט אלי ירקוני, זכרונו לברכה. אז באמת אני אשמח שספר לי על הנוף כאילו של איך עבודה עם צוותים מחול שהיו מגיעים ועובדים עם צוותים ישראלים בארץ.
היו שתי הפקות שעבדתי עליהן שהן לכאורה בינלאומיות. היה סרט אחד של דורון ערן, שאני הקלטתי אותו, והיה סרט, לוחות הזמנים כרגע, אני לא זוכר אותם בעל פה, והיה סרט אחד על המרגל אלי כהן, קראו לזה The Impossible Spy. הסרט צולם ב-16 מילימטר, הפיקו אותו, ה-BBC הפיק אותו בהפקה ישראלית משותפת עם ה-BBC, ואני הייתי הבומן השני. עכשיו, אני בדקתי היום, לפני שהגעתי לצילומים, אז אין לי סקרין קרדיט. פשוט אין לי, בתור בומן אין לי שם סקרין קרדיט לצורך העניין, אבל עבדתי, יש לי גם מתועד פחות או יותר תמונות מהסט, עם ססון גבאי ואלי ולך, שמשמש כראש המוסד לצורך העניין, בסיפור על אלי כהן המרגל. זה היה סרט למעשה הראשון שהפיקו אותו על אלי כהן.
אוקיי.
אז זה הפקה בינלאומית שהייתי בה. מעבר לזה, היית הסרט של דורון ערן, לימים אהבה אסורה או Forbidden Love, אני כרגע לא סגור על השם המלא, שצילם ברי מרקוביץ, שמסתבר שדורון ערן עד היום עובד איתו, בחור יהודי, שהוא כנראה מגיע לפה הרבה ומצלם פה סרטים, עד היום הוא מצלם, זה היה סרט אולי הראשון שהוא עשה, ואני הקלטתי את הסרט. סרט שמספר על אהבה בין חייל ישראלי ובין בחורה פלסטינאית, סיפור אהבה.
הזכרת קודם שנכנסת לעבודה בתור בומן.
כן.
אתה רואה בקריירה שלך התקדמות במחאות מבומן למקליט? ככה זה היה נתפס אז? ככה זה כאילו מה ש...
כן, כן, זה היה הרעיון. אז עשיתי שני סרטים, היה לי הרבה ניסיון כבר אז. בארצות הברית, הוליווד, בומן בישראל... והסרט הראשון שהקלטתי היה ילדי סטלין. גם כן סרט של דורון ערן, בבימוי של נדב דויטן. זה היה למעשה הפיצ'ר הראשון שהייתי מקליט. אז כמובן לא דיברנו על נגרות, לא דיברנו על ציודים, אז מה שקיים היום, הקלטה הדיגיטלית, 20 רדיו מייקים, מיקרופונים כאלה ואחרים, תשכח מזה. יש לך נגרה אחת, אפילו אין מיקסר, בנגרה יש שלושה אינפוטים, שניים ואחד באמצע. אבל אז הסרט הראשון היה ילדי סטלין, ובאמת באותה תקופה יש סצנה אחת, שבה היינו צריכים להזכיר רדיו מייק, יש שם איזה שוט של שני חבר'ה שהולכים בשביל בקיבוץ, אז באמת חשמלנו אותם, כמו שאני אומר, עם רדיו מייקים. אבל כל הסרט הוקלט עם בום ועם מיקרופון אחד פחות או יותר. באותם ימים, כאילו, לא היה לי ציוד כזה משוכלל. עכשיו, לימים, ראיתי שאני כבר צריך לעבוד עם מיקסר. אז באמת היה לי גם סרט שהיה בו גם איזה קטע מוזיקלי, דרך הנשר של אורי ברבש. אז רכשתי מיקסר. שכמובן, לא היה לי תקציב לקנות אודיו אינג'ינירינג או אודיו, שהוא מוגן וזה, זה היה מיקסר באמת, ובאמת עם איזה סופת חול, פשוט כל הפיידרים התמלאו לי, מי בכלל ידע לדבר הזה, כל הפיידרים התמלאו לי עם חול, הוא אבק וזה. ושם באמת גם יש סצנה מוזיקלית, בגלל שהילד מנגן, יש לו להקה, והוא מתאמן במרתף, אז באמת היה כאילו אתגר.
אוקיי, אז זה איזה שנה בערך? על מתי אנחנו מדברים?
על 80, צריך להסתכל בניירות, אני לא זוכר את התאריך.
באופן כללי, אמצע סוף שנות 80?
כן.
אוקיי. אז אם ככה אני אשמח להבין איזה עוד, כאילו, נתקרב נגיד לנייטיז. מה השפיע? הרי הזכרת את אורי ברבש, שגם עבדת איתו על מאחורי הסורגים.
כן.
אז אני אשמח אם תוכל להרחיב על החלק הזה בקריירה, על כאילו מה עשית בתקופה הזאת.
הייתי סאונדמן, מן המניין, לא... עם הציודים, היה אותם ציודים, כבר אז אולי כבר רכשתי איזה מיקרופון אלחוטי או שניים, כבר היה לי איזה מיקסר כזה. זו הייתה, נגיד, עשיתי גם את דרך הנשר עם אלי דנקנר. שם לדוגמה היו אתגרים בגלל שזה צולם, בשדה תעופה בהרצליה, אז יש מטוסים עולים ויורדים. מה אתה עושה? צריך להתגבר על סאונד. אבל אני חושב שיצאתי מזה בשלום מהסרטים האלה.
אוקיי, זה כאילו... זה נראה לך היה הקושי באותה תקופה? הייתה התמודדות כאילו עם כזה אלמנטים מסביב?
כן, תשמע, כל אתר צילום יש לו את הקשיים שלו. אז אם זה נגיד פנימים, עם תקרות גבוהות, שהכל מהדהד, ואין לך רדיו מייקים לפזר על כל השחקנים, אתה צריך להתחיל לשים סמיכות, לבקש עזרה מהגריפים שיתלו לך סמיכות סאונד, אז עשינו את זה, לא הייתה ברירה. עבדנו עם מה שיש. כמובן שבתקופה, בטרנזישן של בין להיות בומן, להיות מקליט, גם עשיתי את הסרט שוברים של אבי נשר, שזה בכלל סרט קלט מהרבה מובנים, בגלל ששמעת על הסרט הזה?
האמת שלא.
סרט באמת... שוברים סרט באמת מאוד מאוד מיוחד, בגלל שהוא משופע עם שחקנים וזמרים. אהוד בנאי, מאיר בנאי, סליחה, מאיר בנאי התגלה שם בפועל, עם שירו של שפשף, שאת השיר הזה.
כן, את זה אני מכיר.
אז זה, את הפסקול של סרט שוברים, כתב יזהר אשדות. וסי איימן, גם כן שיחקה בסרט, זה היה למעשה הפריצה של הזה, הסרט הזה. סרט מאוד מאוד מיוחד. כמובן שהוא נכשל בקופות. לימים, אבי נשר נסע לארצות הברית, בנסיבות כאלה ואחרות. והסרט די נשכח. וסרט מאוד מאוד מעניין. ושם הייתי בומן גם כן. עכשיו, שם באמת היה לנו גם סיפור, שמה שמאפיין את ההפקות של סרטים באותה תקופה, שזה החיסכון בציוד. זה סרט שמבוסס על שירים. פלייבקים. וההפקה לא הייתה מוכנה, לי לא היה אז נגרה שנייה, וההפקה לא הייתה מוכנה לממן נגרה בסחירות. עד ככה הם היו זולים. עכשיו, מה אתה עושה? אתה צריך לנגן פלייבק. בהוליווד, אם הייתי בסרט איני, בשנות ה-80, תחת שנות ה-80 בהוליווד, יש לך מערכת פלייבק עצומה. פה, אתה צריך לנגן את זה מנגרה. אז מה אתה עושה? אתה מוציא את הסרט, הקלטה של הסרט, שם את הסרט פלייבק ומנגן את הפלייבק. אבל אין לך גייטרק. עכשיו, אם אתה עכשיו הולך להפיק תשדיר, לא תשדיר שירות, אלא קליפ, וידאו קליפ, איך אתה עושה אותו?
כן.
יש לך את הזמר, יש לך פלייבק עם השיר, ואתה מצלם.
נכון.
אבל אתה חייב לנגן את השיר, אתה חייב לנגן, אבל באותם ימים, זה לא היה וידאו, זה היה פילים. אתה חייב לנגן את זה בסינק. אחרת זה יברח.
כן.
הנגרה מקליטה פול טרק ברבע אינץ'. היא מקליטה במרכז הפסקול, היא מקליטה טון של 50 הרץ או 60 הרץ בארצות הברית. אתה לא שומע את זה בגלל מבנה הראשים. וה-50 הרץ שומרים על תדר ושומרים על הסינק, כשהמצלמה נעולה עם סוג של קריסטל שנועל את המהירות. וככה זה שומר על סינק בין המצלמה ובין היום הדבר הזה, כמובן, אף אחד לא מדבר על זה כמובן. אז לא היה גייטרק, עשינו את שוברים ללא גייטרק.
אוקיי, ומה הייתה המשמעות של זה אחר כך? כי אתה אומר לא גייטרק, אז לא היה, נשמע כאילו לא היה סינק.
לא, היה, אבל היה, בגלל שזה נוגן עם אותה נגרה. אבל לא הייתה הקלטה של הזמר שר את השיר בפלייבק על זה. אז הם הכניסו את זה לסינק, לא הייתה להם ברירה.
הבנתי.
זה הצליח להם, עובדה שהסרט, אתה יכול לראות אותו ב-YES.
הוא יצא, אתה אומר.
כן, הוא יצא, יצא, כן. הדבר הכי מצחיק היה, שאנחנו באים לפרמיירה, שחברי שי, שהיה המקליט של הסרט, שי מעלל, שלא היה בארץ בפרמיירה, שהוא הוצגה בסינמטק בתל אביב, בבית מפעל הפיס, אנחנו, הקרדיטים עולים, ואז א', הם טעו שם בשם שלו, ואני כבומן נתנו לי את הטייטל שזה היה הראשון והאחרון במדינת ישראל, בענף הקולנוע, מיקרופונאי. אין דבר כזה.
אתה יודע, את האמת, זו דווקא נקודה מעניינת.
מאוד מעניינת.
כי הרי בומן זה כמו הרבה מילים בעברית שהן החלאות של דברים. נגיד, לצורך העניין, יש לך את הקונספט של גוזניק.
כן.
אז כזה, אני גיליתי רק לפני כמה שנים שזה נובע מהגוס נק. שככה קוראים לזה, אני לא הייתי מודע לזה אפילו.
הבנתי.
אז זה כל מיני דברים בסגנון הזה, אז בומן זה אותו דבר, כי אין דבר כזה בומן באנגלית.
הסרט שוברים, מהבחינה הזאת, היה מאוד מעניין, אבי נשר היה בא כל יום עם התסריטים, זה סרט שעוסק ב... זה מוזר מאוד, זה סרט שעוסק על סיפורי התנך, שעושים סרט על סיפורי התנך. ובאמת, כאילו, יש צוות צילום בתוך הסרט, ובשלב מסוים הוא היה צריך שיראו את הבומן, אז במקום שאני אהיה מאחורי המצלמה, רואים אותי בסרט, מחזיק את המיקרופון, שזה כאילו די עזוי. הייתי גם הבומן וגם השחקן.
זה תמיד יש את הבדיחה הזאת, שאם אתה רוצה להראות שיש כאילו סרט בתוך הסרט, או אם אתה רוצה כאילו לשבור את המציאות, אתה תמיד מציג מיקרופון. כאילו, אתה תמיד מציג כאילו בומן עם, כן. עם איזושהי חתולה, זה הדרך שהכי קל לשבור את האשליה.
אז רואים אותי, בסרט.
בסדר. האמת שאני רוצה לגעת משהו שציינת קודם. אתה דיברת על זה שבאותה תקופה, זה לא רק באותה תקופה, זה משהו שאנחנו חיים אותו עד היום. הפקות מנסות לצמצם עלויות. עכשיו, זה כמו שציינת, כשהיית בניו יורק ובאלי, לא חווית את זה, כי שם הגישה מאוד שונה.
מאוד.
נקרא לזה ככה. ובארץ המחשבה היא, חבר'ה, אנחנו צריכים לצמצם, כי אין לנו כסף להשקיע בזה. עכשיו, השאלה היא דבר ראשון, האם במקרה של סאונד לפחות, זה נובע מחוסר הבנה של מפיקים, במאים, חברות הפקה, you name it, שפשוט לא יודעים מה הצרכים שלנו, שאנחנו לא, או שאנחנו לא מצליחים, נקרא לזה, לדברר את זה מספיק, להבהיר מספיק מה אנחנו צריכים, או שפשוט פיזית באמת אין להם את הכסף להשקיע בזה, כי אנחנו מדינה קטנה ואין פה תקציבים.
דבר ראשון, באותם ימים לא היה לי מספיק ציוד. אז היום סאונדמנים באים עם הציוד שלהם, מקבלים את המאות דולרים שלהם לערכה כזאת, אבל בזמנו, רק לימים, קניתי עוד נגרה, זה הייתה לי כבר, אבל בתקופה שעשינו את שוברים, לא הייתה לי עוד נגרה, והם לא הסכימו לזכור, וגם רדיו מייקים היו, באותם שנים היו מאוד די נדירים, ומאוד מאוד עיקרים. בישראל שיווק מיקרופונים לא היה משהו שהיה כל כך פופולרי, בטח לא רדיו מייקים, עם המגבלות של ישראל, עם התדרים הצבאיים וכל זה. אז השגנו אותם. אבל אני חושב שמה ששבר אותי לימים, בשנות ה-2000, בין היתר להחליף מקצוע, היה משהו שעלה אצלך בפודקאסט, היה בין היתר הוויכוחים עם מפיקים על $50 או $100 ליום, שזה משהו ששבר אותי. וגם התחתנתי, גם ב-94 התחתנתי, הייתי צריך לפרנס, והיה לי את הקשיים שלי מבחינת התעשייה, שהיא מאוד, מאוד הושפעה מהמצב הגיאופוליטי בישראל, כמו שאתה יודע, אנחנו נמצאים היום בשלהי מלחמת חרבות הברזל, איך שקוראים לה, מלחמת 7 באוקטובר, שעדיין לא הסתיימה לצערי הרב. אז היום כבר חזרו להפקות, יש הפקות, יש טלוויזיה מאוד מאוד משוכללת, יש ערוצים, יש... באותם שנים, בין לבין, היה גם את הסכמי אוסלו והרצח של רבין, וכל התקופות האלה, ואינטיפאדה הראשונה ואינטיפאדה השנייה, הם השפיעו באופן מהותי על ענף הקולנוע, והיו ups and downs, פשוט לי נמאס, בגלל שאני צריך לחכות בבית, לחכות שיתקשר אליי מפיק, והזמין אותי להקליט סרט, פרסומת, תשדיר, whatever. ובאמת אז גם חיפשתי אפיקים אחרים, וגם מצאתי אפיקים אחרים, מעט, אבל מצאתי.
מה שאתה אומר זה דבר שקיבלתי פה, קיבלתי זה מהרבה מאוד אנשים. אותה מחשבה שבמשך חודשים, מפיקים לא מתקשרים, לא מדברים, לא זה, אתה לא מקבל את ההצעות האלה, אתה מבין שפשוט אין לי, נמאס לי מהחוויה הזאת. מה, היה איזשהו רגע ספציפי שאתה מרגיש שאמרת, די.
תראה, מיכאל, באינטרוויו שהוא עשה אצלך פה, שזה הכל מבורך והכל טוב, והוא גם ציין את זה לחיוב, הוא אמר משהו שלערכתי הוא לא מדויק. הוא דיבר על זה שבאיזשהו מקום הייתי יותר מדי פדנט, והמפיקים לא אהבו את זה, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא לא, בוא נגיד שהיא לא מדויקת. מה שאותי שבר בין היתר היה, דבר ראשון כבר לא הייתי צעיר. הייתי כבר אחרי גיל 40. ולרוץ עם נגרה על הכתף, וגם, ונקודה מאוד מאוד חשובה היה הטרנזישן מאנלוג שזה נגרה, שאנשים לא מכירים את זה, לדיגיטל. והמעבר הזה באיזשהו מקום דרש השקעות של אלפי דולרים. ולא היה לי את הכסף הזה אז. זה באיזשהו מקום היה, אני חושב, אחת הסיבות שאולי עזבתי את המקצוע. שלא רציתי להיכנס להשקעות האלה. וגם אני זוכר נכון היה שהמריבות, הוויכוחים עם מפיקים על $50, $100 ליום, וגם רעייתי באותה תקופה עשתה הסבת מקצוע, וגם אני עשיתי. ובאותם שנים, ששנות, סוף 94, 95, 96, היה מעבר של חברת מייקרוסופט, והפתיחה שלה של רשתות תקשורת של מחשבים. ואותי זה מאוד עניין, בגלל שבצבא באיזשהו מקום נחשפתי למחשבים, והדבר הזה חזר אליי אחר כך. זה מאוד עניין אותי, והלכתי ללמוד ניהול רשתות. ובאמת, עם סיום הקריירה, שהסתיימה עם בפועל שני סרטים, שזה החברים של יאנה, שעוסק במלחמת המפרץ, והסרט הנעלם, שהסרט הזה באמת נעלם, של דובר צהל, שעסק בהתאבדויות בצהל, היו הסרטים האחרונים שעבדתי בהם.
אז הזכרת עכשיו פרויקט שמאוד מעניין אותי, ואני אשמח אם תוכל להסביר לי מהו ואת כל ההשתלשלות סביבו. אתה עבדת בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, לא בדיוק בטוח מהתאריך, תתקן אותי, על הסרט של יוחאי מיכאל, הנעלם. זה סרט שהוא, כמו שאמרת, נעלם. ואני אשמח שתסביר לי מה הסרט, מה המשמעות שלו, על מה מדובר באמת, ובעיקר לאור, כמו שציינת, את התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, את המשמעויות המאוד כבדות שיש מאחורי פרויקט כזה, ואת המשמעות שהוא פשוט נעלם לתוך הריק.
ב-98-99 אני מקבל שיחת טלפון, בתקופה שכבר הייתי עם רגל אחת מחוץ לתעשייה. ממש ככה, מקבל שיחת טלפון מדובר צהל. אני לא זוכר בדיוק מי התקשר, איך התקשור, אבל הופתעתי לקבל שיחת טלפון מדובר צהל.
אתה עבדת עם דובר צהל בעבר?
ממש לא. אני לא. כמו שאתה יודע קצת, שירות המילואים שלי, אני עשיתי עד... לא יודע, עד 94, 95, 96, עשיתי במחלקת וידאו של מודיעין. שם גם הכרתי שניים מבחירי המקליטים של ישראל היום. מיכאל ליגום ורביד דביר, חבריי למקצוע, ידידים. קיבלתי טלפון מדובר צהל, שמחלקת הוידאו של דובר צהל הולכת להפיק סרט, קולנוע, על נושא מאוד כאוב עד היום של מתאבדים בצהל. חבר'ה צעירים שפשוט מתאבדים. זה סרט, סוג של סרט של בשושו, כנראה, כבר אז היה. ולצורך העניין, יגייסו אותי למילואים, בצורה מסודרת. אמרתי להם, רבותיי, אני לא שייך לדובר צהל, ובאמת לימים היה אחרי זה איזו בקלש מהדבר הזה, לא ברור למה, ואמרתי להם, רבותיי, אני איש מודיעין, אני שייך ליחידת וידאו של מודיעין, אתם צריכים לשטוף אותי משם? אז אמרו לי, אין שום בעיה, אנחנו נעשה את זה. ואז באמת היינו, חילקו, זה הסרט שצולם על פני כחודש, אם אני זוכר נכון, ואני עשיתי שבועיים. אני זוכר, וגלי, זה כבר הרבה מאוד שנים, אני כבר לא זוכר פרטים מדויקים. אני זוכר איזו סצנה עם נטלי עטיה ועם ליאור אשכנזי ומיטל דואן שהיו על הסט. איזו סצנת סקס שדיברו עליה, כל מיני דברים די עזויים, שצילמנו את זה בראש העין, יש שם כזה מין רוינס כאלה, במנזר, לא מנזר, מבצר, מבצר בראש העין, צילמנו את זה שם. הסרט עשה כמובן בהתאבדויות בצהל, וזו הייתה הפקה מסודרת, בצורך העניין. הרמטכ"ל הזה היה שאול מופז, ובאותה תקופה, אני לא יודע פרטים מדויקים, אבל אני חושב שהוא לא ידע שמפיקים לו סרט מתחת לאף, ואז זה נודע לו, ואז ההפקה נעצרה, לאיזשהו ימים, שבועות, לא ברור לי, וזהו, אז אני סיימתי את השבועיים שלי פחות או יותר, אחרי זה הם לקחו סאונדמן אחר, ועד היום הסרט נעלם. הסרט נגנז, אני עד היום לא ראיתי אותו, אני רוצה לראות אותו עד היום, צריך להפעיל קשרים כדי לראות אותו, הבטיחו להראות לי אותו כמה אנשים, וכמה שנים, הרבה שנים אחר כך, עשו סרט דוקומנטרי, את הסרט הזה כבר ראיתי בסינמטק, עכשיו, זה סרט מוזר, זה כאילו זה פודקאסט, זה סרט שאתה יושב באולם חשוך, רואה מסך שחור עם הקלטות, זה הסרט הנעלם, עם קריינות ו... עדויות מהסרט.
אוקיי, אז בוא רגע, תעזור לי להבין מה זה הסרט הזה בכלל. מה...
התמה מאחורי הסרט הנעלם המקורי היה שבן אדם לא לוקח רובה או אקדח, חייל לצורך העניין, ויורה בעצמו out of the blue. יש כנראה תהליכים שעוברים. והרעיון של הסרט בתסריט, של הסרט הנעלם, היה שיש סימנים מחשידים. והרעיון היה לחנך את הקהל שסובב את אותו חייל, את המשפחה שלו, את החברים שלו ליחידה, שישימו לב אם משהו שם לא מסתדר, נשקים. אני לא זוכר, יש לי את התסריט בבית, אני לא זוכר פרטים מדויקים מבחינת התסריט, אני לא זוכר פרטים. אבל אני זוכר שזו הייתה הפקה מסודרת.
כשאתה אומר מסודרת, מה הכוונה?
שזו הייתה הפקה, הפקה. הסעות, בוקר, ערב, אוכל, צלמים, זה היה הפקה מסודרת.
והכל תחת מסגרת צהלית.
כן.
אוקיי.
כן. עכשיו, מה שמעניין הוא שיוחאי מיכאל, זה מחזיר אותי אחורה לימיו כסטודנט. ואני, אחרי שחזרתי עם ארצות הברית, הרעיון להשתלב בתעשיית הקולנוע הישראלית, הייתה מישהו, או שמישהו אמר לי, או שפיתחתי את זה בעצמי, היה דרך סטודנטים שלומדים קולנוע, שאתה אומר לעצמך, אם עכשיו אני משקיע בהם, עובד בחינם, בהתנדבות, או כמה שקלים, או כמה לירות על יום צילום, אתה עוזר להם, לימים שהם יהפכו להיות אנשי קולנוע אמיתיים, הם יחשבו מי היה הראשון שעבד איתם, או מי עבד איתם בהתנדבות וזה. ולימים הדבר הזה הוכיח את עצמו. גם בסרט הנעלם, בגלל ששנים קודם לכן, באמת עבדתי, בשנות ה-80, עבדתי על סרט של יוחאי, וכנראה שהוא התפעל מהעבודה שלי, כנראה. והיה סטודנט נוסף, קראו לו ירון שמר, גם כשנות ה-80 כאלה, 83, 4, 5, 6, שעשה סרט על בחורה עיוורת, קראו לזה לרקוד ברייל, על בחורה שהיא עיוורת באמת, ועבדתי על הסרט שלו, עבדתי על הסרט שלו בעריכת סאונד למעשה. עזרתי לו עם המיקס הסופי, עם העריכת אפקטים וכל הסרט הזה. ובאמת, באמת לימים, ב-94, אני עומד להתחתן עם רעייתי ענת, אני מקבל טלפון, חתונה ביום זה וזה, אני מקבל טלפון, 3-4 ימים לפני החתונה, מירון, מהמפיק של ירון שמר, שהוא הולך להפיק סרט דוקומנטרי על ישראל והפלסטינאים. סרט שצולם בחלקו הגדול, בשטחים ובעזה. אז אני אומר לו, שמע, אני אשמח להצטרף אליך, אבל אני מחרתיים מתחתן. אז בא לי רעיון גאוני, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. ליומיים הראשונים, תיקח סאונדמן אחר, שזה גם כן משמעותי, תיקח סאונדמן אחר, ואני אצטרף עליכם לאחר יומיים. אז זה מה שעשינו בפועל. ובאמת, באותם שנים, עבדתי עם הסטודנטים האלה, וזה הוביל אותי גם בעריכת סאונד, והקלטת אפקטים. ואחד הסרטים היותר משמעותיים שהופקו אי פעם בישראל, זה אבנטי פופולו של רפי בוקאי. אתה מכיר את הסרט הזה?
לא.
אתה חייב לראות אותו. רפי בוקאי היה סטודנט באוניברסיטה, ובגלל שהוא ידע, הוא חיפש סאונדמן, והוא חיפש סאונדמנים מקצועיים. ואם תראה את הסרט, ותראה את רשימת הסאונדמנים, אתה תראה בערך 10 סאונדמנים שעבדו בסרט שלו. הסרט שלו היה סרט סטודנטים, שהתפתח להיות סרט באורך מלא. ועבדו איתו במשך תקופה מאוד ארוכה, אולי 10 סאונדמנים. אולי יותר, אולי פחות, או בערך. עכשיו, אני הכרתי את רפי, בגלל שעבדתי גם בצילומים של הסרט שלו. הוא היה כל פעם שבת, לוקח את השחקנים, לוקח צוות קטן, וזה יוצאים לאיזה ג'בלה, לאיזה חול בראשון, ומצלמים סצנה פה, סצנה שמה. למעשה, הסרט התפזר על פני תקופה די ארוכה, שחלקו צולם אולי בנגב, אולי בסיני, אני לא זוכר איפה. ובסוף, בסוף, בסוף, עבדתי עם רפי בהקלטה של האפקטים. אז רפי ואני יצאנו להקלטות שטח של צעדים, ריצות ודברים כאלה, ואני עזרתי לו. ובאמת, באותם שנים גם הקלטתי 2 סרטי קולנוע של דובי גל, דור צבאי חוף אילת, ודובי גל מלך הסלים.
מלך הסלים זה
קלאסי.
כמובן.
והתנדפתי תמורת תשלום כזה או אחר גם לערוך את הסאונד ואת המיקס. אז זה היה מבחינתי באמת ההיילייט של העבודה שלי בעריכת סאונד. שאחרי זה כבר לא המשכתי את זה, אבל בגלל שבדרך כלל בישראל באותם שנים מי שערך את הסאונד היו האורחים של הסרטים או האורחות של הסרטים. הם גם ערכו את הסאונד, אבל זה לא הייתה התמחות שלהם. עריכת סאונד, כמו שאתה יודע היום, זה מה שנקרא סאונד אדיטינג או סאונד דיזיין, זה התמחות מאוד מאוד ספציפית. שהתחילה בהוליווד, עם סרטים מאוד מאוד גדולים, כמו אפוקליפס נאו ו...
זה וולטר מרץ', שהוא יצר את הקונספט של סראונד, כאילו, בסוף ה-70s.
כן. ובאמת, כשגרתי בקליפורניה, זה עוד איזו אנקדוטה מסוימת, שראיתי את אפוקליפסה עכשיו, ראיתי אותו בניו יורק, בזיגפילד.
ראית את אפוקליפסה עכשיו בקולנוע?
כן.
וואו, זה מטורף.
היה קולנוע, כבר לא קיים יותר, בטח לא בשם הזה, היה קולנוע בשם הזיגפילד, אתה יכול לבדוק את זה, שזה היה קולנוע עם דולבי סראונד 70 מילימטר. ושאתה רואה את אפוקליפסה עכשיו, ב-70 מילימטר, כשתשים מעליך, תשמע, היום עם אטמוס, היום 7.1, 9.1, היום זה כבר סטנדרטי, אבל אותם ימים...
אבל כאילו, אני מסכים שהיום החוויה יותר גדולה, אני אקרא לזה ככה, אבל... שוב, אני באמת, עבורי אפוקליפס נאו זה כאילו, זה בטופ של הסרטים שלי. והרעיון של לראות את זה אז בלייב.
שבאמת... זה לא נגמר פה. אפוקליפסה עכשיו, מבחינת סאונד, זה בית ספר לקולנוע.
נכון.
ואני, זה היה ב-79, 80 או משהו, טסתי לסן פרנסיסקו, אז באותו ביקור בסן פרנסיסקו אמרתי, אני חייב לראות את האולפן של זאוטרופ של קופולה.
ברור.
טלפנתי אליהם, הצגתי את עצמי. אמרתי, אני רוצה לבקר באולפן שלכם. אז אמרו, בבקשה. באתי לאולפן, יש לי את זה מתועד, אנחנו נשתמש אולי בתמונות האלה כדי שתוכל לשלב אותם בפודקאסט. אתה רואה את החדר מיקס, אתה חושב על איזה אולם ענק, זה בערך חדר בגודל הזה, וואו. שאנחנו כרגע מצלמים פה. חדר קטן מאוד עם קונסולה. יש לי גם צילומים בבק אופיס, מאחור עם, של כל הדאברים, עם כל המכונות שמריצות את הסרטים המגנטיים. ובצד עומדת מכונת 24 ערוצים. באותם שנים, הרי אחד הדברים המעניינים באפוקליפסה עכשיו, זה שקראתי את זה בכמה מקומות, שבשלב מסוים רצים בערך, 20, רצים בערך 100 או יותר ערוצי סאונד, במקביל. עכשיו, איך אתה יכול להריץ היום, אין לך היום 24 דאברים או 100 דאברים שרצים במקביל, אז הכל, הם היו משתמשים במולטיטרק, שנעול לדאברים, אתה יודע מה זה דאברים? דאברים זה מכונות שעומדות ככה, שהפס המגנטי, יש איזה מצולם, אתה יכול להשתמש בזה, הפס המגנטי רץ מלמעלה למטה, על הראשים המגנטיים, והם רצים במקביל. שני דאברים, 16, whatever, אבל גם במקביל הם מריצים מולטיטרק של 24 ערוצים. וככה הם מקבלים את ה-100 ערוצים במקביל. אבל כמובן שהסרטים האלה עשו אותם עם עריכת סאונד מאוד מאוד מופדת. וולטר מורץ' כמובן, עם פרימיקסים ופרימיקסים ופרימיקסים וכל הדבר הזה, זה תורה בפני עצמה. שזה נושא שלא נכנסתי אליו מעולם, שאותי פשוט ריתק, רק הנושא הזה של מיקסינג וסרטים, אבל לא נכנסתי אליו. לא הגעתי לזה.
סתם עניינתי, למה לא? בגלל שנכנסת יותר לשטח? בגלל שזה...
כן, אני כן, התמקדתי יותר בעריכת סאונד ובהקלטת שטח, וגם הטרנזישן של שנות ה-90 לשנות ה-2000, הטרנזישן לדיגיטל, ובאותה תקופה גם נפתחו כמה אולפני מיקס, ברקי כבר סיים את דרכו המדהימה, ואנשים עברו כבר למיקסים יותר מקצועיים, אנשים גם הוציאו מיקסים לארצות, לאירופה גם, או לאנגליה. ואני לא, הייתי צריך גם להתפרנס, אז באיזשהו מקום, גם עשיתי הסבה למחשבים, ועברתי למחשבים, להיות מנהל רשת. אבל רציתי רק לציין, שהעבודה עם סטודנטים באותם שנים, הייתה בית ספר מבחינתי לפחות, מאוד חשוב, שהיה גם איזה סרט, של סרט סטודנטים. עכשיו, באותם שנים הקלטנו עם נגרה. עכשיו, בנגרות של אותם ימים, יכולת לשים או 5 אינץ' או 7 אינץ'. בדרך כלל עם 5 אינץ', ואז המכסה נסגר. עכשיו, 5 אינץ' מחזיק בערך 15 שעות. שזה המקבילה בערך של רול של 1,000 פיט למצלמת 35 מילימטר. עכשיו, היה לי אינסידנט מאוד מאוד לא נעים, עם שחקן מאוד ידוע, ארנון צדוק. סרט של שני סטודנטים, ויש סצנה מאוד אינטימית, מאוד שהוא מתחיל לבכות וכל מיני כאלה, ועשיתי טעות דרסטית. עכשיו, היום כמובן זה יכול לקרות גם במצלמות דיגיטליות, שהכרטיס נגמר, שזה קורה. הנגרה נגמרה, הסרט מגנטי נגמר. עכשיו, הוא נמצא באמצע סצנה שהוא בוכה, אני לא יודע מה, המצלמה רצה, ודני מטלון, המכונה דניאל מטלון, כאילו נגמר לו הווידאו, נגמר לו הסאונד. תשמע, זה הייתה סצנה לא נעימה, ממש לא נעימה.
היה טייק שני?
לא זוכר. מה שמזכיר לי, את הכל הסוסטי, מה שמזכיר לי גם, הייתי צריך להתפרנס. זה אחד המסלולים היה ניוז לחול. רשתות זרות, ועבדתי עם צלם, הלל, ידידי, ועבדנו עבור טלוויזיה נורווגית. אנחנו נמצאים בעזה, עוד שאפשר היה להיכנס לעזה, אין כבר מדובר כבר לשנות ה-90 המאוחרות, או 2000. אתה נכנס לעזה, ובלגנים עם ערפאת, יש לו כזה משרד, לשכה שלו הגדולה וזה וזה וזה, כולם צובעים על הדלתות, אתה לא יודע מי מנהל את המקום, כולם עם קצינים כאלה של, בצבא הפלסטיני או במשטרה הפלסטינית, אתה לא יודע מי נגד מי, אתה גם לא מדבר את השפה, ואני הסאונדמן נכנס פנימה, והוא הצלם נשאר בחוץ. אז אני עומד בתוך האירוע, ערפת, עם כל החבורה, אבל אין תמונה.
אז מה עשו עם זה בסוף?
כלום, לא היה, מה לעשות? לא היה.
אתה יודע, זה מעניין שאפילו... אני יכול להגיד שאנחנו 25-30 שנה שאתה לא במקצוע כבר, משהו באזור הזה?
כן.
זה מאוד מעניין אותי ש... שעדיין יש לך את החיבור הזה, יש לך את העניין למקצוע. זה לא עזב מעולם.
לא, אז בוא אני אסביר לך מה שקרה בפועל. עם סגירת רשות השידור והקמת התאגיד, פותרו אנשים. בועז כהן ששידר ב-88 הלך לאולפן אחר, ושני חברים שלי שעבדו בתוכנית טלוויזיה, בערוץ הראשון, נותרו ללא פרנסה, וזו הייתה ההתחלה הראשונית בישראל של פודקאסטים מוקלטים. ובאמת באותה תקופה חבר טוב של גיסי הקים אולפן פודקאסט שנקרא TLV 1 שהיה בכיכר המדינה, הוא כבר לא שם. הוא הקים אולפן והוא חיפש תכנים. אז הבאתי את שני ידידיי, הבאתי אותם לאולפן, והם באמת התחילו להקליט אצלו תקופה קצרה, פודקאסט על קולנוע. באותה תקופה, ידידי נחום מוכיח, שהוא עיתונאי קולנוע ידוע, שהוא למד קולנוע גם כן באוניברסיטה, החליט שהוא לוקח מצלמת וידאו ועושה סרט. אז הוא עשה סרט, על בחורה בשם גילי, סרט דוקומנטרי, ומכיוון שהוא ידע שאני סאונדמן בפוטנציה או סאונדמן לשעבר או...
במילואים, בדימוס.
במילואים, הוא אמר, בוא תעזור לי. אז באמת התחלתי לקנות כל מיני אביזרים, קניתי פה, קניתי שם, קניתי זום H5, מיקרופונים לא קניתי אז, לימים קניתי גם לוד, מה שצריך, והתחלנו באמת לעבוד. ובמקביל, ידידי שי מעלל, שהוא גם כן למד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, וזה כל החבורה הזאת למדה ביחד, בשנות ה-70 באוניברסיטה בתל אביב, החליט שהוא עושה סרט על אשתו לשעבר, שהחליטה שהיא נזירה בודהיסטית. אז יצאנו לצילומים לאיזה יומיים, על סרט דוקומנטרי, על אשתו לשעבר בדרום, באיזה כזה, במואה זה נקרא, זה מקום כזה של נזירים בודהיסטים. הסרט, הוא סיים אותו, אבל הוא לא סיים אותו בפועל, בגלל כל מיני קשיים פנימיים שלהם. וזה החזיר אותנו לרעיון לעשות, באמת להקים מיזם, שהוא קרא לו באנגלית פוסילס. פוסילס באנגלית זה מאובנים. ששלושתנו מעל גיל 70. מה לעשות? זה המצב. אז קנינו מצלמת וידאו, והתחלנו באמת לעשות, באמת לנסות לעשות סרטים. זה לא צלח, במאמר מוסגר. נחום מוכיח באותה תקופה גם, נוצר לו קשר עם המוזיקאי חיים רומנו, הגיטריסט של הצ'רצ'ילים. דרך איזה קשר אישי כזה או אחר, הוא ריין אותו, ואז עלה הרעיון לעשות סרט דוקומנטרי על חיים רומנו. התחלנו באמת לצלם אותו עם המצלמה שלנו, נכנסנו לאיזה סכסוך פנימי כזה שלא ניכנס את הפרטים שלו, והשותפות פורקה, אבל נחום ואני ועוד חברים המשכנו עם הסרט של חיים רומנו, והסרט כרגע נמצא בסוג של הולד. יש כשעה וחצי של רפקת ארוך, פחות או יותר, מחכים למימון, ושם זה עומד כרגע. אז יש לנו עוד כמה סצנות שצריך לצלם, אנחנו צריכים לראיין עוד כמה אנשים וכו'. אז באיזשהו מקום אפשר להגיד שגם בגילי היותר מתקדם, חזרתי עדיין לנושא הזה, ב-2017 החלטתי שאני חייב ללמוד עריכת וידאו. עכשיו, כמובן שלמדתי עריכה באוניברסיטה, וגם ידעתי עריכת סאונד, אבל בפילים, הלכתי ללמוד פרמייר פרו במכללת ברמת גן, והיום אני מצלם, אתה יודע, יש כלים יחסית פשוטים, יש מכשירי הקלטה פשוטים, מיקרופונים, אז אני גם מקליט, גם מצלם, גם עורך, ומה שנקרא יוצר תוכן, מה שנקרא content creator. אז זה החזיר אותי בדלת האחורית לנושא של קולנוע, טלוויזיה, יצירת תוכן וכו'.
אוקיי, מעניין. זה חייב להגיד שלא, כאילו זה מאוד כיף לשמוע, אבל חייב להגיד שלא ציפיתי שכאילו שאחרי ששמת את זה בצד, אחרי שאמרת כאילו, טוב, די, זה לא בשבילי, שפשוט, אז זה מאוד משמח אותי לראות, כי אני חושב שזה משהו, יוצא לי הרבה בפודקאסט לדבר עם אנשים ולקבל הרבה, אני לא אומר את זה כנגד מישהו חלילה, אבל אני מרגיש הרבה תסכול שנובע מהמקום של המון אהבה למקצוע. המון אהבה, המון רצון, כאילו, אני אמרתי את זה פעם, אחד הרגעים הכי מדהימים עבורי זה כשאני רק צריך לכוון מיקרופון על שחקן, אני שומע את האמוציה שלו יוצאת, ואני לא צריך לעשות כלום. אני בתוך הסצנה, ויש לי את היכולת והזכות לתפוס את הפרפורמנס הזה. זה באמת אחד הרגעים הדברים הכי מדהימים שאני יכול לחוות. ואני חושב שכל הקולגות שלנו יכולים להזדהות ולהבין את ההרגשה הזאת. והעובדה שגם אחרי כל כך הרבה זמן שאתה יצאת במקצוע, ואז, כמו שאמרת, בדלת האחורית, מצאת את עצמך חזרה בו, ואתה עדיין מוצא את העניין הזה, זה מדהים עבורי, ואני מאוד שמח לשמוע את זה.
כן, זה מזכיר לי איזו סצנה, שאני לא בטוח אם זה סרט של יוחאי מיכאל, אני כבר לא כך זוכר, עם מוחמד בקרי. עכשיו, מוחמד בקרי, לא ניכנס לפוליטיקה, האיש במקומו מונח, הוא לא שחקן, לא. שחקן מצוין, יש לו קול מאוד מאוד נמוך ומאוד, ושאתה צריך להקליט סרט, אז הבן אדם צריך לעשות פרוג'קשן כלפי המצלמה. עכשיו, מוחמד בקרי מדבר בקול מאוד שקט ומאוד נמוך. עכשיו, אתה צריך, עכשיו, לא היה רדיו מייקים, אז צריך להגיד לו להרים את הקול, אומר, אני לא מרים את הקול. אז זה כאילו הסיפור הזה של, שאתה רוצה לקלוט את השחקן ואת כל האמושנס האלה, זה בדיוק נקודה שמזכרתי בה עכשיו.
אז כמה היית קרוב, כאילו, כמה הצלחת להתקרב לבן אדם?
כן, בדיוק, כן.
אוקיי. אתה כבר זרקת משהו בנושא, אבל אני אשמח לדעת אם יש לך עוד משהו להוסיף. שאלה שאני תמיד שואל בפודקאסט, זה מה הייתה החוויה הכי גרועה או קשה שאתה עברת על הסט, בין אם זה לוקיישן בלתי אפשרי להקלטה, איזשהו בלטם טכנולוגי כזה או אחר שהתמודדת איתו, איזושהי חוויה לא נעימה, אם אנשים עושה את לא צריך להיכנס לשמות חלילה או משהו בסגנון, אבל...
תראה, אני זוכר כמובן כשדיברנו קודם על הסצנה שבו נגמר לי הנגרה, נגמר לי הסרט הקלטה, נגמר ושחקן בוכה ואני לא יודע מה, וכאילו זה לא מתועד בסאונד שזה היום ונורא. וזה היה שיעור מצוין, ובאמת יש את הסרט דרך הנשר של אורי ברבא, שהיה, קרה אחר כך, ויש שם את נורית גלרון, ואת אלי דנקנר, שהם זוג, נשוי, וכל מה שקורה ביניהם וזה, ומה שקורה שם גם עם המשפחה שם, וגם גידי גוב בסרט הזה, וזה היה שיעור מאלף, שתמיד להשגיח על ה... להשגיח שיש לך מספיק לגבי לוקיישנים, לא זוכר משהו כרגע ספציפי, כמובן שהיה נגיד הסט, דרך הנשר היה צולם בשדה תעופה בהרצליה, אתה לא יכול להגיד למטוס לא להמריא, אז צריך לתמרן בין לבין.
מה, לא היה לכם איזה פקח שהייתם יכולים להגיד, פקח טיסה שהייתם יכולים, שומע, כן. את קרקע כאילו את הסיטואציה?
כן, לא, כל המטוסי ריסוס עולים ויורדים ויורדים, לא, אתה לא יכול לעצור אותם. אבל גם היו גם אתגרים טכנולוגיים, רדיו מייקים שלא מתפקדים, או, ואז כולם מתנפלים עליך, ו... אבל היה, היה משהו שאני גם ראיתי אצלך בפודקאסט, שזה משהו שהוא כאילו מאוד מעניין, שצריך לדבר עליו, ש... אני, בגלל אולי האופי שלי, שכאילו אני די נגיש וחי ומראה נוכחות, באיזשהו מקום, בשלב די מאוחר אולי, הגעתי למסקנה שזה לא טוב. ש... ומיכאל עכשיו דיבר על זה, שצריך לשמור על צניעות, צריך לשמור על ענווה, צריך לשמור על לואו-קי, שלא להיות ההיילייט של ההפקה. ויש לי, יש לי תמונה שאתה, ואני מסתכל על התמונה הזאת, ואני אתן לך לצלם אותה, שאני קורא לזה המשרד, ש... ואתה יכול לשאול אנשים שעבדו איתי, שתמיד היה לי את המשרד. עכשיו, לאנשי סאונד שהיה להם תקציבים, והם התפתחו, היה להם עגלה כזאת, שאו שהם הזמינו אותה, או שהם קנו אותה, או שהם הביאו אותה, עגלה כזאת עם גלגלים שנכנסת לאוטו, ויש שם נפתח איזשהו זה, והנגרה בפנים, והמיקסר בפנים, והכל בפנים, וכל הדברים משתלשלים בצורה מסודרת, והבום והכל. לי לא היה את זה. היה לי שולחן משרדי. שולחן של אוכל כזה. קראתי לזה המשרד. אז זה, לזה קראתי המשרד, והעוזר שלי תמיד היה אחראי להעביר את המשרד. הייתה טראומה מאוד רצינית, עכשיו נזכרתי. עכשיו נזכרתי שאתה שואל, היו טראומות מאוד רציניות. הסרט של דורון ערן, שזה סרט שביים במאי אמריקאי, Forbidden Love, או אהבה אסורה, איך שקוראים לזה, עם השחקנית הידועה, שכחתי שמה כרגע, ואדריאן פסדר, השחקן הראשי, שיחק את הקצין הישראלי, ברי מרקוביץ צילם אותו. צילמנו את זה ביפו, זה סיפור, באמת, אם אתה נתקל בברי מרקוביץ, תשאל אותו. תאמץ את הסיפור. יש טושות בתוך אוטו, שחקן ושחקנית, השחקן נוהג, השחקנית לידו, שחקנית מאוד ידועה. אני יושב, אוטו קטן, אני יושב על הגג של האוטו. אני יושב על הגג של האוטו.
בנסיעה?
בנסיעה. אני יושב על הגג של האוטו, מחובר עם נק מייקים, לשחקנים למטה, אם אני זוכר נכון. אז הצלם, ברי מרקוביץ, יושב על הפרונט של האוטו, עם הרגל מקופפת על הטמבון של האוטו. אנחנו נוסעים בסמטה ביפו. יפו בתל אביב. אנחנו נוסעים, לא יודע אם רואים את זה במצלמה, אנחנו נוסעים בצורה כזאת, או בצורה כזאת, ופונים או ימינה או שמאלה. היה שם איזה פשלה, אני לא יודע ממה היא נובעת, הגיע רכב ממול כנראה, ובפינה התנגשנו בעוד רכב.
באיזה מהירות?
לא, במהירות אפס.
אוקיי.
מזל. כן. בגלל שזה סיבוב.
ברור.
מהירות אפס. ברי נתפסה לו הרגל בטמבון של האוטו עם האוטו השני. אני יושב על הגג של האוטו, רואה את זה בשידור חי, ואין לי מה לעשות. זה היה אינסידנט אחד.
אוקיי.
אינסידנט אחר, תחשוב יפו. אין לי עגלה כזאת מסודרת, יש לי משרד, זה שולחן כזה עם כל הדברים מונחים, הנגרה, סרטי הקלטה, המיקרופונים, סליחה שהתקמתי מיקרופון, המיקרופונים והכל. אני אומר לעוזר שלי, וזה היה שיעור לחיים, זה היה אחד הדברים. יש לך כל כך הרבה ציוד, זה ציוד נורא נורא יקר, תשמור עליו. בגלל איזה גליץ' בהתנהלות, עכשיו, מההפקות האלה הישראליות, אומרים, קח את הנגרה, קח את זה, ובוא עכשיו לפה, בוא עכשיו לפה, יאללה, אודרוב, צריך עכשיו לזוז למקום אחר. היה לי, על השולחן, היה לי סרטי הקלטה מוקלטים עם סצנות, ומיקרופון שהיה מיקרופון שהושאל מחבר. שניהם נגנבו.
וואי.
אני עד היום לא יודע, אני לא יודע. אם זו הייתה ההפקה גנבה את זה, מישהו ביפו גנב את זה, אם עוזר הפקה גנב את זה, היה שם גליל של סרט הקלטה שמוקלט עם סצנות, הגליל הזה נעלם, אני עד היום לא יודע אם יחזירו את הסצנה, יחזירו את הגליל, לא יחזירו אותו, אם יעשו דאבינג, עשו דיבור ואחרי זה, אני עד היום לא יודע. וזו הייתה טראומה מאוד רצינית ושיעור לחיים, שהעוזר שלי ואני, הבומן ואני, או אנשי הסאונד, חייבים להשגיח על המשרד, כמו שאני קורא, על השגיח, על הציוד סאונד, 24/7, כל הזמן.
אוקיי, וואו. כן, זה כאילו זה, אתה צודק לחלוטין.
מזל שלא גנבו את הנגרה, או שהנגרה הייתה עליי, אני לא זוכר.
וואו, אם היו גנבים את הנגרה זה היה, אני לא רוצה להתחיל לחשוב על זה אפילו.
כן.
אוקיי, אני אשמח לדעת מה, אם יש איזשהו מסר, משהו שאתה יכול להעביר לשאר הקולגות שלנו, אתה יודע, מההבנה שלך, מהזמן שלך במקצוע, גם אותה תקופה שאתה לא, שאתה היית, גם העובדה שעזבת, וגם שעכשיו אתה כאילו חוזר בטפטופים, נקרא לזה ככה. יש משהו שאתה היית רוצה להגיד מזה, ממרומי ניסיונך?
תראה, המסר שלי באיזשהו מקום, אם אתם תלמידים צעירים של סאונד, זה לעשות כמה שיותר, להתנדב, להקליט סרטי סטודנטים. עד היום אנשים עושים קולנוע, היום יש מגמות קולנוע הרבה יותר מאשר היה אי פעם. פשוט לקרוא הרבה, ללמוד אנגלית, לקרוא אנגלית, פשוט היום בכלל החומר הרבה יותר נגיש. בתקופה שלי, למרות שהאינטרנט כבר היה, כמובן לא באותו פורמט, אז לא יכולת לחפש מאמרים על אפוקליפסה עכשיו, או עדויות של סאונדמן שמדבר איך הוא עובד. יש היום יוטיוב, אנשים היום מלמדים לעבוד. אז מבחינה הזאת, ללמוד אנגלית, כמה שיותר, זה חשוב. ואחד הדברים שאני תמיד אומר לעצמי, זה למה לא כתבתי יומן באותם שנים. בגלל שזה פשוט מדהים, אני פשוט, יש לי מחברת שב-79 עם דני וולמן, עם איציק כהן, מקליטים את הסרט, מצלמים את הסרט מחבואים של דני וולמן, ואני כותב עדות מהשטח, מה עובר עליי. אבל הפסקתי את העדות הזאת, פשוט הפסקתי אותה ולא המשכתי. ואני חושב, וזה אחד הדברים שאני רוצה להעביר לדור הצעיר, תכתבו יומן, פשוט תכתבו מה עובר עליכם. בגלל שאחר עוד 40 שנה לא תזכרו. מה היה? אנקדוטות כאלה, מהסוג הדברים האלה.
אוקיי, מעניין. יש עוד איזשהו פרויקט שלא נגענו בו שאתה רוצה לדבר עליו, משהו ספציפי שאתה רוצה להעלות?
ערב נסיעתי לארצות הברית, עבדתי בטריטון, תקופה קצרה, בתור עוזר הפקה כזה, מביא מיקרופונים, מסדר, מכין קפה וכו'. הייתה שם להקת תמוז, שלום חנוך וחבורתו, כוורת. וכשחזרתי לארץ, אני חושב שזה היה ב-85, היה האיחוד הראשון של תמוז. והיה דובר על הופעה בצמח, וניגשתי למפיקים של הקונצרט, של ההופעה, וידעתי שהם הולכים לצלם את זה. וביקשתי להצטרף לצוות צילום. אז הם באמת לקחו אותי, והייתי המקליט הראשי של ההופעה. אתה יודע, רעיונות שטח לפני ההופעה, ואז אתה יושב עם הנגרה, שתי נגרות, ומקליטים את ההופעה בשידור, בהקלטה חיה, שלוש מצלמות. עד היום לא יודעים איפה צילום, איפה חומרי גלם. הם נעלמו.
וואו.
הופעה של הקט תמוז מצולמת, והחומרים נעלמו. עד היום לא יודעים איפה הם. לימים, ב-2015, תמוז הופיעו עוד פעם.
הקלטת אותם שוב?
לא, פעם שלא, לא. כן. אז זה מבחינת, אז סליחה שאני מציץ, אני אראות, אבל יש פה ככה בסיפורים, מלך הסלים. מלך הסלים, לא דיברנו על מלך הסלים.
דיברנו על זה.
לא, על דור צבאי חוף אלת. דור צבאי חוף אלת. היה, יש שם הקטע, שאנחנו נוסעים בסירת פדלים כזאת, אתה חשוב, הבמאי, השחקנים, הסאונדמן, המצלמה, הנגרה, עולים על סירה קטנה, ומתחילים לשייט לתוך מפרץ אילת. בשלב מסוים, הסירה התחילה לשקוע.
הגיוני, בהתחשב במשקל של כל האנשים.
הנס הגדול היה שמישהו היה מספיק חכם לתפוס את הנגרה ולשלוף את הנגרה ואותי מהסירה הזאת. אני רוצה לחשוב מה היה קורה אם הנגרה הייתה נופלת למים. אז היו אינסידנטים.
יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
אני חושב שזהו, שכיסינו את רוב האנקדוטות.
בסדר גמור. דני מטלון, המכונה דניאל מטלון. תודה רבה.
תודה לך.